שיעור מדרש רבה, פרשת וירא. השיעור יהיה לעילוי נשמת הרב אהוד בן שרה, שנפטר היום, ולעילוי נשמת גרסיה בת נתנאל, גרסיה בת חנה, ולרפואת
רבקה בת מרים.
רפואת שונטל, מזל טוב, בת לולה.
רפואת שונטל, מזל טוב, בת לולה. אני אתן לכם פה דפים. הראשון זה זוג, כל השאר זה אחד אחד. טוב, זה כמו שאמרנו, טוב, גם אני מתנצל מראש על קצת חוסר ביישוב הדעת והנפש. חזרנו עכשיו מההלוויה של הרב אהוד, ומזכירים את זה, צריך גם להזכיר משבחו, שבאמת אחרי שראינו את הקהל של האנשים, של התלמידים, פשוט של התלמידים, אז באמת עליו אפשר להעמיד, שהעמיד תלמידים הרבה כפשט המילים. כלומר, אפשר להגיד שאדם מלמד הרבה אנשים, אבל אצלו זה היה שהוא העמיד את התלמיד, פשוט העמיד אותו על עניינו, על המהות שלו, על הדבר המיוחד לו, ויותר מזה, העמיד את התורה בתוכו. הרבה אנשים שאתה שומע שמספרים שמה שהם קיבלו ממנו זה היה היסודות של האמת והדת, פשוט הדת אלוקים שהוא היה מלא בה בצורה כל כך שלמה, מושלמת, מוגדרת, מסודרת, אמיתית, חודרת לכל הלבבות. והוא ידע לחדור לכל הלבבות. היה לו תביעות עין לדעת מה האדם שעומד מולו, מה הוא צריך, למה הוא זקוק, בין התלמידים שלו וגם בתוך החברה. ככה מספרים אנשי המילואים, שהוא ידע לדבר אותם עכשיו. בהלוויה היה אחד הנגדים או מפקדים שהייתו במילואים, הוא סיפר שבמלחמת לבנון השנייה הוא התנדב למלחמה, והוא הגיע שם לחייל של תחמושת, שרוב החייל בנוי מעולים חדשים, והוא ישב שם עם כולם, עם כל חייל וחייל, וידאג להקשיב לו ולהיעץ לו ולשמוע אותו, והוא קיבל את זה עוד הצטיינות במלחמה. אז זה לא, כלומר, יש איזה נקודת מבט כזאת שמקיפה, אבל זה שיעור קומה כל כך כל כך גדול, שבאמת בדרך לה, אפילו בדרך לשיעור חשבת על זה שהוא נפטר, צריך לדעת, זה לא מקרה, אדם נפטר בשבוע של פרשת וירא. אדם שלומדים על אברהם אבינו, שעמיד, היה עמודו של עולם. אז יש, הבחינה הזו מסוימת, יש בו את הצד הזה שהוא העמיד, פשוט העמיד בתוך עולם התורה ותוך הישיבות שהוא לימד בהם, וזה היה היקף עצום 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 של אנשים, היו אלפי 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 תלמידים. אלפי תלמידים שהרגישו אליו קשר, לא תלמיד לרב, ממש כמו בן לאב. שזה באמת היחס הנכון בין רב לתלמיד. שאדם שמלמד את בן חבר התורה, כאילו עשאו. נכון? ככה לומדים משה רבנו ובניו של אהרון הכהן. כאילו ילדו. ורואים גם נפקא מינה גם להלכות של השבת אבדה, אבדת אבי ואבדת רבו. על פה מדובר על רבו המובהק, אבל ודאי שהסברה שעומד מאחורי זה, שיש פה שתי סוגי יצירה. יש פה יצירה על העולם הזה, ויש פה יצירה על העולם הבא. דרוש את זה, נכון? כתוב בפרשת בראשית, וייצר השם אלוקים. אומר רש"י, למה וייצר בשתי יהודים? שתי יצירות. כלומר, יש האדם, הקדוש ברוך הוא יצר את האדם שיש לו בעצם שני תכונות שיש בו. יש פה את התכונה שמתאימה לעולם הזה, עם כל הכללים והגדרים והחוקים שמתאימים לעולם הזה, ויש באדם את היצירה שהוא כבר מוכן בא לעולם הבא. זה השתי יצירות. אז את היצירה של העולם הבא זה רבו. אז אם אלה רבו שמביאו לחיי עולם הבא, שזה מה שהוא יוצר בו, אז גם לא, זה הצד של אבא. כמו שאבא מביאו לחיי עולם הזה, שזה הצד הגופני, הצד הגשמי, ככה שהתלמיד חכם, הרב, מביא אותו לחיי עולם הבא, זה כל מה שהוא יוצר בו, את הקומה הרוחנית, את השיעור הקומה הרוחנית, שזה מה שאם זה האדם מגיע, זה התכונה, זה היצירה שיש באדם להיות שייך לעולם הבא. אז באמת שהחיסרון הגדול שעם ישראל חסר היום, זה לא משפחה זו או אחרת ש... סופגת את האבל הזה, את ההדר הזה, לעם ישראל כולו שנפל ממנו אחד מגדולי הדעה, פשוט גדולי הדעה שהתורה גואלת והקץ המיגול היה חטוב בתוכם בצורה של דעת כל כך עליונה ומבט כזה בהיר ועמוק וחודר דרך כל המשברים, דרך כל הנפילות, במיוחד במצבים הקשים שאנחנו עוברים היום, הוא ידע להעמיד את התלמידים שלא ייפלו, שלא ישברו, שלא יאבדו את החשבון הנכון, וכמובן, והעמיק בהם את הוודאי את היסוד של של אהבת התורה ולימוד תורה. ומישהו סיפר לי בדרך שהורים היו מגיעים, עושים שבת הורים, אז תמיד ההורים קצת דואגים מה יהיה עם הילד, כלומר הוא הולך לבזבז פה כמה שנים בישיבה במקום שיעשה משהו עם עצמו. אז שאלו מה יהיה עם הילדים שלנו. אז הוא יכול להגיד בצורה כזו, ברוך, אנחנו לומדים תורה ותורה זה חשוב וחשוב מאוד ללמד תורה, וברוך השם תגיד תודה רבה שיש לכם ללמד תורה ולא סתם לומד לימודי חול. אמר להם דבר כזה, אנחנו מגדלים את הילדים שלכם שיהיה להם את הכוחות להתמודד ולעמוד בכל המהפכות והתהליכים המשברים שיש בעולם. ההורים שמעו את זה, הרגיעו. וכשהוא אומר את זה, זה אמיתי, כי זה מגיע מתוך קומה כזאת, תוך חירת שמיים כזאת. רב יהוד, רב יהוד ברזילאי נפטר היום. אז חנה אמרת, הייתי חייב לפתוח בשבחו מעט, כי ודאי שכל צריך להיות כזו עבדה, אפשר, מי שלא מוריד דמעה ולא מצטער, אז זה כתוב שקפה ההר על עם ישראל בגלל שלא הספידו את יהושע כמו שצריך. מציאות מתקוממת על זה, שאם יש עדר כזה גדול וחשבונות שמיים, אפילו...
הספידו אותו חודש?
מה?
ישוע לא
הספידו
חודש?
אני לא יודע לך כתוב חודש, אבל שם כתוב, שם תחת ההר, אז כתוב שהר רצה, לא יודע לך תחת ההר, אבל שהר רצה בעצם לקבור אותם. עד כדי כך שנאמר היום אפילו באחד ההספדים, שהדור לא היה ראוי שהוא יישאר. זה אמירה חריפה וכואבת. והצדיקים צדיקים שמצטלקים כדי...
שבוע
שעבר? תוך שבועיים. תוך שבועיים. היינו באותו הר הזיתים. הר הזיתים הזה שצריך להיבקע כבר, שכל הנשמות יצאו ממנו, כל הגדולי עולם שנמצאים שם, מרן הרב קוק, הרב צבי יהודה, והתלמידים שלהם שמצטרפים שם למחול הצדיקים שם למעלה. בוודאי שהוא יהיה מליץ יושר על עם ישראל ועל כל התקופה הקשה שאנחנו עוברים, בעזרת השם. טוב, אומר המדרש, אנחנו מצאים בעצם בתחילת פרשת וירא סמוך לברית המילה של אברהם אבינו. אברהם בסוף פרשת לך לך מל, באמת סוף המדרש בסוף פרשת לך לך, באמת יום לפי החשבון, יכול להיות, כן, אצל זה יכול שזה ביום כיפור, תלוי איך עושים את החשבון של לידת יצחק, אם זה פסח שבעה חודשים, או יש גם שכתוב שגם שרה נפקדה בראש שנה, אז היא נפקדה בראש שנה, אז לכן יכול להיות שהברית מילה הייתה לפני זה, אתה מבין? כי כתוב שחיכה עם זה, כתוב במדרש שחיכה עם הברית מילה כדי שיצחק ייוולד מטיפה טהורה מתוך הברית. על כל פנים, אז אחרי שבעצם המדרש בסוף פרשת לך לך באמת עוסק בברית, גם תחילת פרשת וירא גם עוסק בעניין הזה של המעלה של הברית מילה, שאברהם אבינו בזכות הברית מילה מתעלה ועולה למדרגה מאוד מאוד גבוהה על ידי הברית מילה שהוא עושה. אבל בעצם אנחנו נוגעים פה באיזה, כלומר דרך פסוק, דרך דבר שהמדרש בעצם עומד על גביו, מה התורה, מה אכפת לנו שאברהם אבינו ישב בפתח של האוהל, ועוסק פה המדרש, ומזה הוא מגיע בעצם לביור נפלא, וזה הזכיר למה שדיברנו בברית מילה של הבן של סתיו לפני שנתיים, נכון? כמעט לפני שנתיים. אז כנראה שזה היה באזור הזה, או שהזוהר נמצא במקום אחר, אבל זה נוגע לזה ממש, לפתח הזה. ראיתי גם ששפת אמת מביא את הזוהר הזה, אז אם גם השפת אמת, גם הזה, גם אתה פה, אז חייב לדבר על זה. טוב, אז בואו נראה את המדרש. יש מדרש כביכול שני חלקים, החלק הראשון באמת יותר באמת קשור אולי ל... יש פה משהו יותר מהותי, אחרי זה אני לצערי הרב פחות מבין את החשבון כל כך שהמדרש נכנס אליו, יותר אולי מה יש להבין מבחינת מה המדרש מלמדנו. קטונתי, לא יודעת שהם בעזרתכם אולי יותר נבין את זה. אז אולי נקרא את המדרש עד סופו, ועד נחזור להתחלה ונבר את הדברים. ככה יהיה לנו פחות מבט שלם.
פרספקטיבה.
על הכל, כן. פתח האוהל. אז אמרתי שבאמת השאלה שמתעוררת ומעוררת המדרש לבוא ולדרוש את הדרשה הזאת, למה התורה מספרת לנו איפה אברהם ישב? אז הוא לא אגיד, התורה לא צריכה לספר לנו שישב על לקח כיסא ארסל והתמתח וישב שם. מה זה משנה שיושב פתח אוהל? הנקודה הייתה,
למרות שהוא הכהן הוא חיכה לאורחים.
אז לא צריך פתח אוהל, שיגיד שאברהם מחכה אם יעבור עובר ושב. מה זה משנה שיושב פתח אוהל? ואם הוא ישב 2 מטר מהאוהל, והוא יושב תחת העץ, ואם ישב על הקורסה בבית ומחכה לאורחים.
היה חם.
אז יושב,
יש את ההדגשה שהיה חם.
אז יושב תחת העץ. זה שהתורה מציינת פתח האוהל. סלו, רבותיי, יש את המדרג, יש את הפשט. יש גם פשט בתורה. אבל הפשט הוא פירוש, הוא פירוש מסוים, והמדרש מתעורר שגם על פי הפשט זה לא כזה פשוט. יש פשטים שהמדרש לא נכנס לדרוש אותם, כי זה באמת הפשט. ויש בזה את הרמה הזאת כמו שהיא. אבל יש דברים שמעוררים את המדרש לבוא לדרוש, רק רגע, למה התורה צריכה לבוא לבאר לנו את העניין הזה? מה זה משנה שאברהם יושב פתח האוהל?
רגע, הוא היה צריך להיות
במיטה. רק רגע, מה?
במיטה.
כן. אז הוא מתאמץ לצאת החוצה. אין שום דבר, אז יושב גם תחת העץ.
כן, אבל
יושב על אבן בחוץ.
פתח האוהל זה פתח הבית ו...
אז למה, מה זה מלמדנו שזה הפתח של הבית? אמרתי את אותו דבר שאתה רוצה להגיד שהוא יצא מהמיטה, שהוא למרות שהוא היה חולה הוא עזב את המיטה וישב ובא לפתח של האוהל. אז שישב על העץ, שישב על הילד העץ, שישב על מקום אחר, וחוץ מזה
פתח
האוהל. אז למה, אז מה אתה מרוויח מזה? אז מה אתה מרוויח מזה? אז אמרתי טוב, ברור, התורה כבר, התורה אומרת דבר פשוט, אומר יהודה, לא, התפקיד של התורה הוא למד לנו דברים חשובים. אם הם ציין לנו זה שאברהם בא ונשם את האוהל בין זה למקום זה למקום זה, אז השם הפרשים אומרים, למה הוא נטע את האוהל דווקא שם? כי שם היו עוברים ושבים, כי שם היה אנשים שאוכל לקרב אותם תחת כנפי השכינה. דרך שהשתנה המצב, נפחה אבדום ואמורה, אברהם הוא מעתיק את מקומו. עכשיו, כשהוא לימד אותם, אברהם ספר לנו כשהוא ישב באוהל, ישב בפתח, ישב בעץ, ישב בזה, לא כותבת את זה. פה, ועוד יותר מזה, כתוב, ויראה עליו השם בלוני אמרה, והוא יושב פתח אוהל כחום היום. כלומר, הראייה, זה שקדוש ברוך הוא מתגלה לאברהם, הגילוי הזה נשא פתח אוהל. מה זה משנה שהוא שב פתח אוהל? אין בה, אתה רוצה ספר שהוא שב פתח אוהל? תגיד, וישב אברהם פתח אוהל. עכשיו, והראה השם דבר חדש. אבל רואים לכאורה שההתגלות של השם לאברהם זה על זה שהוא שב בפתח אוהל. אז מה מיוחד במקום הזה? אז המדרש אומר, ויוצא מזה, לא מדובר על הפתח של האוהל של אברהם בכלל. פה פתח אחר. אברהם פותח פתח אחר בעולם. זה פתח שאתה רוצה לדבר, ללמד אותנו עליו. כך אומר המדרש. אומר המדרש, פתח האוהל, פתח טוב פתחת לעוברים ולשבים. אחד. פתח טוב פתחת לגרים. שתיים. עכשיו פה מתחיל כביכול עוד עניין. שאילולי אתה לא בראתי שמיים וארץ, שנאמר, וימתחם כאוהל לשבת. כלומר, המדרש פה יביא ראיה מפסוקים, שגם שם כתוב, קורא לדבר אוהל, ואז הוא מקיש, כמו ששם זה נקרא אוהל, זה האוהל הזה שאברהם עובד בפתח שלו. אז גם לולי אברהם אבינו, לא בראתי שמיים וארץ, שנאמר, וימתחם כאוהל לשבת, שאילו לאט לא בראתי גלגל חמה, שנאמר לשמש שם אוהל בהם. לכן אנחנו גם צריך לברר מה המדרש פה מרחיב על השמיים וארץ, על השמש, על ירח. שאילו לאט לא בראתי את הירח, שנאמר אין עד ירח ולא יאהיל. אז אם כן, שוב עניין שמופיע ביטוי אוהל ביחס גם לירח, גם לשמש, גם לשמיים ולארץ. אמר רבי לוי, לעתיד לבוא אברהם, רבותיי, מדרש מדהים, פשוט מדהים. אם לא היה כתוב, רק על זה אפשר ללמוד ולדרוש ולדרוש ולדרוש. פשוט מדהים. אמר רבי לוי, לעתיד לבוא, אברהם אבינו יושב על פתח גיהנום, ואינו מניח אדם מעול מישראל ירד לתוכה. מדהים, פשוט מה שנאמר. שום דבר. לא! אברהם אבינו יושב על פתח גיהנום. מי שהוא מהול, הוא לא נכנס לגיהנום, זה מציל אותו מגיהנום, רק כשעשה ברית מילה. זה מספיק, לעתיד לבוא.
למה לבוא עכשיו? מהזמן?
נכון, אתה אומר, מה קרה, מאז שעברנו עלה למעלה עד עכשיו, שיציל את כל המעולים. אז לעתיד לבוא, זה בעצם חשבון שלעתיד לבוא יש יום הדין הגדול, שאז כולם צריכים לבוא ולעמוד ביום הדין. אומר אברהם אבינו, אני מציל את כל המעולים. עכשיו, מה קורה? אבל יש כאלו שזה לא עוזר. ואותן שחטאו יותר מדי, מה עושה להם? הרי אברהם אבינו יציל אותם מגיהנום, אבל הם צריכים את הגיהנום. אנחנו עדיין נרחיב בזה. מה הוא עושה? קדוש ברוך הוא כביכול. מעביר את העורלה מעל גבי תינוקות שמתו עד שלא מעלו. תינוקות שמתו בתוך שמונת הימים ולא עשו ברית מילה, אז הם מתו ערלים. אבל הם בעצם צדיקים, הם שלמים. בא הקדוש ברוך הוא, מסיר את העורלה מהם, שם את העורלה על הרשעים שהם מולים, ואז אברהם אבינו יכול לסנגר עליהם כביכול ערלים, והם נכנסים לגיהנום. רק פשט המדרש הזה הוא כבר מדהים. גם מה החשבון, קדוש ברוך הוא מתמודד כאילו עם אברהם. קודם לו, סליחה אדוני, תודה רבה, שתי זה החלטות שלי, אני מכניס. כן, צריך לעשות כביכול קומבינה ביחס, כדי שאמרנו להציל אותם. אז הנה, הם ערלים. ונותנה עליהם ומורידן לגיהנום, הדאו דכתיב, שלח ידיו בשלומיו, חילל בריתו. אז עד כאן כביכול יש פה את החלק ראשון של המדרש. החלק השני, הוא בא להתייחס מה זה היה הזמן הזה של כחום היום. עד עכשיו זה הפתח אוהל, כחום היום. הוא אומר המדרש. אז יש רצוי להגיד שזה בעצם הדרשה של למה זה גיהנום בעצם. כחום היום, כי זה דרשה על הנה בא יום בוער כתנור. וזה בעצם עתיד לבוא על יום הדין שיהיה בעצם המירוק היסודי, הסופי. כחום, סליחה. שבעצם אברהם אבינו, כלומר, החשבון שאברהם אבינו יכול להציל אותם, זה לא מספיק. הגיהנום פה הוא נצרח להם בכל זאת, זה לטובתם. אבל אברהם אבינו לא ייתן.
לא, אבל מה זה המידה הזאת של...
זה רשעים, יש גם ברשעים מדרגות. הרי יש רשעים שאנחנו יודעים שמשפט רשעים בגיהנום י"ב חודש. נכון?
על יבוא מדובר.
אז יש את... לא, זה בוא נאמר אולי הרשעים הרגילים. אני לא יודע, אני לא יודע לחלק פה מה רשע. בעצם ה... עכשיו, יש רשעים שעליהם כתוב גיהנום קלה והם אינם קלים. עוברת עוד בית חודש, יש רשעים כאלה. כשאמרנו שערי תשובה, אנחנו דיברנו בית חודש, אחרי זה למדנו בראש השנה שיש כזה שהם נעשים אפר לרגלי הצדיקים, וזה בעצם הכפרה, אבל בעצם זה ממשיך להם כל הזמן הגיהנום. זה לא נפסק ביות בית חודש. טוב, בוא נראה, אני אמרתי פשוט שאנחנו קוראים את זה רק בגרסה. חבר'ה, אנחנו חוזרים את זה כדי שיהיה לנו בבת שלם. כחום היום, לכשיבוא אותו היום שכתוב בו, כי הנה היום בא בוער כתנור. זה נאמר במלאכי אחרון הנביאים. לכן מדובר על היום האחרון, היום שבעצם בו יהיה דין לכל העולם כולו. כחום היום, תנאי רבי ישמעאל. מה זה הזמן הזה של כחום היום? כחום היום הוא מראה שש שעות אמורות. כלומר, זה היה אחרי שש שעות בחצות היום. ומה אני מקיים, מה שנאמר במן וחם השמש ונמס, זה בארבע שעות. בשתי מוזכר מילת החום. ורואים שכיוון שכתוב שינה, סימן שזה לא מדבר על אותו זמן. אז לכן אומר רבי ישמעאל, אז כחום היום זה חצות, ומה שכתוב אצל המן וחם השמש ונמס זה ארבע שעות, זה פחות. כן? שעה רביעית. אז המדרש דן, מי אמר שאתה קובע כך? אם אתה רוצה לחלק, אולי זה הפוך. אולי כחום היום זה ארבע שעות וחם השמש ונמס זה שש שעות, כמו שאומר המדרש. אתה אומר ארבע שעות או אינו אלא בשש שעות. כשהוא אומר כחום היום שנאמר אצל אברהם אבינו, הרי שש שעות אמורות. בסדר? פנחס, שש וארבע זה שעות זמניות. שש שעות זה חצות היום, ארבע שעות זה פחות. זה אומר שחם, אבל עדיין לא כזה חם. אז מי אמר שזה ככה? אולי חילוף, אולי כחום היום זה בארבע שעות, כי אנחנו מבינים שכחום היום וחם השמש זה לא אותו זמן. אבל מי קבע שזה חצות וזה פחות? אולי הפוך. אולי כחום היום זה ארבע שעות, וחם השמש ונמס זה, זה שש שעות. הוא חילוף כחום היום בארבע שעות, וחם השמש ונמס בשש שעות. אמרת, איך אתה יכול לקיים כחום היום בארבע שעות? איך אתה יכול להגיד שחום היום זה היה רק בארבע שעות? והלא, בארבע שעות. אין חום אלא במקום שהחמה זורחת שם. ובצל עדיין נעים. וממילא ששם כתוב, וחם, השמש ונמס, משמע שמדקדקים, שמתי, בדיוק, איפה שנמצא השמש, זה ימיס את המן, ואיפה שלא היה שמש, אז זה לא פגע בעצם במן, יוצא, שמדובר על זמן כזה, שהשמש היא לא חזקה בכל המקומות. מתי זה? בארבע שעות. אבל, אני אומר, בארבע שעות, טולה זה צל קריר, בצל קר, ובשימשה שרב. בשש שעות, טולה ושימשה שריבין כחדה, גם בצל וגם בשם יש חם. אז זה יותר הגיוני, אגיד שזה כחום היום.
גם בשעות זה חם השמש,
והשמש מתחמים. למה? וחם, דווקא יכול להיות שזה כבר, חם זה... באמת, יש מילה, אי אפשר להוכיח את זה, כי זה עברה אחת. אם, אתם לא מתכוון לדון, יש את המילל מילרע, שיש בינה השמש באה או באה, אז אתה יודע אם זה הולך או קרה. חם, זה מילה, זה עברה אחת, אתה לא יכול, יש עברה, זה מילרע, ברור שזה מילרע, אתה לא מילל מילרע, כי אם זה קרה או הולך וקורה. אבל הוא מוכיח את זה מצד הדקדוק בפסוק, כי זה וחם השמש ונמס, שאיפה שיש שמש זה נמס, ואיפה שלא אז לא, אז דובר על מציאות של שעות שהיא פחות חמה. אין לך לומר כלשון אחרון, אלא כלשון הראשון, שכחום היום זה בשש שעות, וכל זה בא, כל הפלפול הזה בא להגיד על מעלת אברהם אבינו, שלמרות שהיה מדרגת החום הכי קבוע במשך היום, הוא יצא, הוא בעצם בא וחיכה, נכון, אז הוא יצא וחיכה על האורחים. ורצינו, עכשיו נראה את הקילות ההמשך, שזה רומז למה שבעצם זה קשור ליום הדין, לגנום, שזה מה שקדוש בא והרתיח חמה. וחמה שמש ונמס בארבע שעות, שבמקום שהחמה זורחת בלבד, שם נמס. אמר רבי תנחומה, בשעה שאין לבריות צל תחתיו, זה נקודת חצות. כחום היום, כשאדם נמצא בחצות, אין צל, כי הצל הוא בדיוק נמצא מתחת לאדם, כי השמש היא בדיוק מעליו. בערך שהשמש נוטה, יש צל. מה הוא רצה ללמד בזה? אין צל תחת, עד כדי כך. טוב, יש פה זה, נראה לי גם איזה נקודה שאולי אפשר ללמוד מזה. אמר רבי ינאי, קדוש ברוך הוא ניקב נקב מגיהנום, והרתיח כל העולם כולו על ישביו לשעה קלה. לא בגלל מה שאתם מכירים. לא בגלל שלא יהיו אורחים ולא יצטער. לא. אמר קדוש ברוך הוא, צדיקים בצער, מי זה הצדיקים? אברהם אבינו וכל מי שמל איתו, הקור זה לא טוב לחולה, הוא צריך חום. הם יהיו בצער וכל העולם ברווחה בגלל שנעים. אדם אמר שהחימום נופל למכה, אני מקדיר את החמה והחמה תהיה טובה לצדיקים, אפילו שלכולם יהיה חם מדי, אני דואג לצדיקים, לא יכול להיות שהם יושבים בצער והשאר מתענים. טוב רבותיי, בוא נראה. פתח האוהל. אז יש לנו כאן, המדרש פותח עם שני דברים. דבר ראשון, פתח טוב פתחת לעוברים ולשבים. ודבר נוסף, פתח טוב פתחת לגרים. יש פה שתי בחינות שיש באברהם אבינו, נכון? בחינה אחת לעוברים ולשבים. מה זה לעוברים ולשבים? מה אברהם נוסע לעוברים ולשבים? הכנסת אורחים, גמילות חסד, עשיית טוב. עשיית הטוב של אברהם אבינו, הנטייה הזאת לעשות הטוב למי ש... ולחפש את הטוב ולחפש את האפשרות להטיב ולבנות בתוכך את הרצון שתמיד יוצא רק להטיב ולהטיב, זה הפתח שאתה פותח. איפה? לא באוהל. זה פתח שאתה פותח בעולם. זה יסוד שאתה עמדת בתוך העולם כולו, שהעולם עומד על החסד. אחד מהשלושה עמודים שהעולם עומד עליו, זה החסד. החסד זה לא דבר שהוא, אדם, יש מקרה שקורה, אז הוא בא ועושה את החסד. אצל אברהם אבינו כתוב שהוא היה מחפש. ואחד פה זה מתבטא ממש בצורה יותר גדולה, בברית מילה, שהוא בא וחפש את העוברים ואת השבים כדי לגמול להם את החסד. אבל פה הוא אומר, פתח טוב פתחת לעוברים ולשבים. הפתח הטוב הזה, היסוד הזה שמעת בעולם, הפתח הזה שפתחת בעולם, שהטוב יהיה נטוע בתוכו, לא כדבר מקרי, לא כדבר הרעי, אלא כדבר שורשי שכל העולם עומד עליו. זה נטיית הטוב שמונחת באברהם אבינו, וזה נטיית הטוב שמונחת בבניו של אברהם אבינו. כל מי שמבניו של אברהם אבינו, יש להם עין טובה. עין טובה הזאת שמחפשת כל פעם את הטוב, מחפשת כל פעם לעשות את הטוב. עכשיו אני אומר לכם, הרי כתוב שכל אברהם שולח את אליעזר למצוא כלה ליצחק.
כן.
מה, אז אליעזר, שכמובן דורשים עליו שהיה, מישהו יודע מי זה אליעזר?
העוזר של אברהם.
יפה מאוד, אני העוזר של העוזר של אברהם, אני לא הייתי שואל אתכם.
מה, בשם מי? גר?
מי זה היה?
היה גר?
שמעתי שבוע שעבר חידוש עצום. הבן של נמרוד.
וואו, שבוע דיברנו על נמרוד.
הבן של נמרוד, אחרי שאברהם יוצא מאור כשדים, והוא רואה את הדבר הגדול שקרה לו, אומר עדיף שהבן שלי יהיה עבד שלו. למי זה מתאים? כמו אגר. כמו אגר, נכון. רואים שמדבקים בו. כל הגדולים, עדיף שיהיה בבית הזה ויגדל. אז לכן אליעזר שהיה, נקרא דמשק אליעזר, דרשו בגמרא, למה דמשק? לא בגלל שהוא בא מדמשק, זה הפשט. דולה או משקה מתורת רבו לאחרים. אז אליעזר ידע בעצם לבוא ובין מה חשבון, מה הדבר, מה התורה, מה עומק, לא הייתה תורה, כלומר אברהם אינו קיים את התורה, מה שהוא לימד את האחרים זה לא לימד את התורה, גמרא ש"ס, הוא לימד בעצם את הדרכים הנכונות, את דרך הטוב. את זה שזה נטוע בליעזר, אז עם מה שבעצם הוא חינך אותו אברהם אינו, עם מה שבעצם הוא גדל על כל היסודות, מה בית אברהם, מה הדרך הנכונה, כי דעתי ושר למען אשר תווה את בניו ולביתו אחריו ושמרו ללכת, ושמרו דרך השם
לעשות
זכר ומשפט, כי דעתי, הידיעה הזאת שכולכם מכיר ויודע באברהם אבינו את הידיעה הזאת, זה מה שגם אברהם אליעזר הולך עם השליחות הזאת, הוא יודע, הוא צריך לדעת הקלה הזאת לאן היא נכנסת. אז שם כתוב שהוא עשה את הבחינה הזאת לרבקה, כל הבחינה הזאת עם הגמלי, והוא ראה, אתה אומר, רואה אני בא שיכולה להיכנס לבית אברהם. מה זה הביטוי הזה? צריך בחזל, צריך בכל ראש החזל ותאים לבית אברהם.
שיש בת המידות של אברהם.
אז שם כתוב שהיא רודפת החסד. אחרי שתקראו, שנגיע לשם ראשם שעוד שתי שבתות, פרשת תולדות, תראו שם שמוזכר הרבה הרבה את השורש, היא רצה, 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 הכל מהירות. אז שליעזר, הוא בוחן טוב מאוד את מה שקורה עם רבקה. זה שהיא מתעוררת מעצמה, הוא מבקש ממנה רק תשקיע אותי, תודה רבה. הסיפור הזה הוא מפליא, בוא נקח את זה שהיא הייתה בת שלוש. טוב, לא בת שלוש כמו של היום, בסדר, בת שלוש עם כוחות אחרים. זה לא נרד עכשיו לוויכוח המדעי הביולוגי, לא מעניין אותי. אז זה שאדם מבוגר, בא מבקש מנערה, אפשר בבקשה לשתות? זה מחילה, כבודך, יש לך פה בר ככה, בבקשה, בלי תשתה. לא. והוא בוכה, במה הוא בוכן אותה? לא שהיא תשקיע אותו. תשקיע אותו, אנשיך וגם לגמליך ישב. אתם יודעים מה זה להשקות גמלים? אף אחד פה נראה לי כמעט לא שקות גמלים.
700 ליטר,
לרדת
למטה,
להביא מהבאר, והכל במהירות. יכול להגיד, סליחה, נשבר לי. תעשה את זה יותר, יש לך פה עבדים.
נכון.
אליעזר קולט את זה, אומר, ראויה היא זו שיכנס לבית אברהם. יש בה את השורש של החסד, אני לוקח אותה לאדוני, ליצחק. אברהם, יצחק אבינו את זה מידת הדין. יש התחלות מידת החסד, יש פה מיתוק של הדין. ראויה איזו שיכנס לבית אברהם. כל זה מציין מצד מה? שאליעזר יודע את החשבון. יודע מה הפתח של אברהם פותח בעולם, מה הוא מטביע בתוך העולם, מה הוא מטביע בתוך האומה הישראלית, ולכן הוא דואג שהאימא הבאה, זה יהיה טבוע בשורש שלה. לא חיצוני, לא התנהגותי, הוא לא אחרי זה לוקח אותו, לוקח את הסמינריון, מעביר לאיזה הרצאה שלמה, נפלאה, לא יודע, עם סרטונים, מה צריך לעשות. לא, אם זה לא נטוע בה, זה לא עוזר. אחרי זה הוא בודק שהיא גם עם בית אברהם, כדי שזה יהיה שורשי, שהיא שייכת לשורש הקדום של שם ואדם הראשון, ושזה לא חס ושלום יגיע דרך שורש של כנען. אבל כששתי אלו מתחברים אליו, מברך, מודה להשם שזה הגיע. זה הפתח שאברהם הוא פותח בעולם. פתח טוב פתחת לעוברים ולשבים. זה מדרש רבותיי, זה לא הפשט שהוא פותח רק זה כאן שכניס את המוחים, אלא פתח שפתחת בעולם. איך זה כל זה קשור לברית המילה? הרי פתח עולה, אנחנו מסכים עדיין בזה, במדרגה שאברהם קונה. אז עכשיו מתגלה שהטוב הזה שאתה בחרת לעשות זה לא טוב אנושי קטן. אחרי הברית מילה שאברהם בעצם קונה את מדרגה הגבוהה, האלוקית, העליונה שבו, שכל הגוף שלו מתאר, כל הגוף שלו מתקדש, עכשיו גם הטוב שבו מתעלה. עכשיו הטוב שלך יכול להיות טוב כזה שהוא פתח לעולם כולו. עד עכשיו היית פרטי. עד עכשיו זה היה אברהם בא ופועל בעולם מתוך מה שאברהם אינו. אחרי שקראתי איתך ברית ונתתי בתוכה את הברית ואתה כולך מקודש שמתואר על ידי הברית, אז הטוב שמופיע עכשיו על ידך זה טוב נצחי, זה טוב של נצח, זה לא טוב שיכול להיפסק. זה הפתח שאתה פתחת בעולם, פתח של הטוב. אז זה החלק הראשון של הפתח. עכשיו אתה מבין איזה פתח התורה מלמד אותנו? והוא יושב פתח האוהל, זה הפתח של כל העולם, הפתח של האוהל הטוב, אוהל אברהם, זה האוהל שבעצם כל העולם כולו עומד על הטוב הזה. פתחת לעוברים ולשבים. הפתח השני, פתח טוב, פתחת לגרים. פה נכנסים לכל המהלך שעברנו בא והכניס תחת כנפי השכינה. זה המדרגה, לא כמו שקודם דיברנו על החסד, שאנחנו עסוקים בדעת, בדעה. הכנסת הגרים זה מפגש, אני חשבתי אולי שאפשר לומר שזה בעצם משייך לאמת. אם אפשר לדרוש את זה שיש לנו בעצם שלושה דברים העולם עומד על האמת, על השלום, לא, זה שלושה אחרים, אבל יש על האמת, על השלום ועל הדין. הדין זה מה שאני קראנו בהמשך, זה עם הגיהנום. האמת זה המפגש של הגרים שמפגיש אותם עם האמת. והשלום זה משהו בעצם דרש בשלומם של העוברים והשבים ודרש את טובתם. זה שלושה עמודים שבעצם אברהם מנובע דרכו. דרך אברהם מנובע בעצם העולם עומד. אל תקריא. אלה תולדות השמיים והארץ בהי ברעם, אלא באברהם אבינו, שעל ידו, כמו שעכשיו אנחנו ניקח את זה בהמשך, שהקדוש הוא בורא את העולם על דת מה שאברהם אבינו יקנה את המדרגה המושלמת שלו של ברית המילה. כלומר, בראתי את זה, כמו, בוא נאמר, כמו שיהיה על תנאי שעם ישראל יקבלו את התורה, יש עוד תנאי קדום. מה התנאי הקדום לזה? שאברהם אבינו יעשה את ברית המילה. כשאברהם אבינו בא ועושה את ברית המילה, יש פה מהלך שהוא עושה מהפכה בכל מה שאב אברהם עשה עד עכשיו. כי עד עכשיו יש צד מסוים שאברהם אבינו מגלה את הטוב, מבין בדעתו מה הדבר הטוב בעולם, מצד אמרנו עשיית הטוב לעוברים ולשבים, מצד הדעת הנכונה מכניס את הגרים תחת כנפי השכינה, מוציא אותם מתוך התרבות הקלוקלת והמושחתת של עבודה זרה ומכניס אותם תחת ריבונו של עולם. כל זה עומד בניסיון של ברית המילה. מה ניסיון של ברית המילה? בניסיון של ברית המילה כביכול, אברהם אבינו חושב, שאם אני עושה עכשיו ברית מילה, כל מה שפעלתי בעולם, כל מה שחינכתי, יכול לרדת לטמיון. למה? אני דיברתי עם האנשים, עם הגרים, עם כל האנשים שעברתי ממקום למקום למקום למקום, אל תשחיתו את עצמכם, אל תפגעו בגוף בשביל העבודה זרה, אתם צריכים לשמור על הגוף שלכם, צריכים להיות חתומים, אנחנו, עם מה שיש בכם, אתם מטלים ונשים יותר טובים. פתאום אתה, הגורו של העולם, המודיע הגדול בעולם, פוגע בעצמך, חובל בעצמך. ככה דורשים חז"ל, שזו העצה שאברהם אבינו קיבל מאלוני ממרא. מה העצה שקיבל ממרא? אמר לו, אני עכשיו את כל האידיאלים שלי, את כל מה שפעלתי בעולם, את כל מה שבעצם, כל חיי, כל בעצם המפעל החיים שלי, יכול לרדת לתמיון. אומר לו ממרא, עצת השם יתקום. אתה אל תחשבן את החשבונות שלך. אתה צריך לדעת שכל מה שאתה עושה זה צריך להיות צוות, להצטוות למה שהמצווה מצווה אותך.
אתה לעומת ההקרבה של הבן שלו.
זה מהלך שממשיך את העקדה. בעקדה זה עולה עוד יותר. לכן זה הניסיון העשירי. המילה היה בה, הניסיון התשיעי. התשע, מבחינת המספרים, תשע זה דבר שכולל את, זה לא מציאות חדשה, אבל זה בעצם המספר האחרון בתוך היחידים, בתוך הפרטים. כלומר, המספר של הפרטים הכי גבוה שיכול להיות זה תשע. אז פה שמגיע לברית המילה, אברהם בעצם עושה מהפכה על כל מה שהוא בא ופעל עד עכשיו. כל מה שעשיתי זה לא מתוכי. אני עכשיו מרים את הכל לגובה אחר. עכשיו הכל נעשה מתוך זה שזה רצון השם. תוך שרצון השם הוא זה שמצווה, על פי זה אני בא ופועל ועושה. אז זה הפתח שאברהם אומר, לולא את, לא בראתי שמיים וארץ. כי כל מה שהעולם נברא זה כדי לכבודי, בראתי, וכל מה שהתגלה, כבוד השם בעולם, התגלה שם השם בעולם. איך שם השם יכול להתגלות בעולם? אדם שנמצא בתוך הטבע, מה שנגלה מולו זה רק הטבע, כוחות הטבע, כל הנפלאות שבטבע, כל הסדר שיש בטבע, כל המערכות שיש. שמש, ירח, שמיים וארץ. זה עכשיו, בזה אנחנו רוצים לבאר את מה שהמדרש בא לפרט. הוא מפרט את השמיים וארץ. הוא מפרט את השמש. הוא מפרט את הירח. כל אחד מהדברים הללו זה כוח עצום שקיים במציאות. לא לחינם היו עובדים לשמש, לא לחינם היו עובדים לירח. לא, רבותיי, בואו נוציא מזה. הייתה פה בערות, אבל זה לא הייתה טיפשות. זה לא היו כסילים שהיו עובדים לירח. זה לא שהיום אנחנו יש לנו אייקו ולא מבינים איך הם באו ועבדו לשמש וירח. אם אברהם היה צריך לעבוד כל כך קשה כדי להוציא אותה מהתרבות הזאת, זה לא היה לחינם. השמש והירח זה כוח עצום שפועל במציאות. הפעולה של השמש, של הירח במציאות, זה דבר שהוא ניכר. יש גידולים שגדלים על ידי הירח, ומה שהשמש פועל זה ודאי דבר שאנחנו יודעים שכל המפעל הטבעי בעצם פועל על ידי השמש, פרחים שנפתחים, כל התהליכים של קורים בתוך כל חוקי הטבע. אדם שעומד מול הטבע לבדו, אין ספק שהוא רואה שיש פה כוחות עצומים שפועלים, ויכול לבוא ולטעות. נכון, ודאי, לכן אומר שזה לא דבר שאפשר לעשות מהם כאלו בוערים. בא אברהם אבינו ומוציא את העולם מהשקר שהוא חי בו, מוציא את העולם מהטעות, מהתאייה הגדולה, ומעמיד את העולם על קיומו. למה? כי אם העולם לא מספר את תהילת השם, אין לעולם שום קיום. מחזיר את כל העולם בתוהו ובוהו. אילולא את, אומר המדרש, לא בראתי שמיים וארץ. אין לי שום צורך בשמיים וארץ, אין לי שום צורך בזה שיהיה פה מערכות של שמיים, מערכות של ארץ, שיבואו ויתשתכללו ויגיעו לכל מיני דברים שאדם אפשר להוציא מתוך השמיים ולהוציא מתוך הארץ, אם אדם לא מתוך זה קורא בשם השם, אם הוא לא מבין שכל מה שהוא נפגש עם זה בעולם זה כדי שאדם ייפגש עם שם השם שנטוע בתוכו, עם הנשמה, עם הצל אלוקים, עם הדת שנטוע בו. זה מה שאברהם אבינו בא ועושה על ידי כל המפעל הגדול שהוא בא וקורא שם השם בעולם, על ידי עשיית הטוב, על ידי קירוב הגרים תחת כנפי השכינה, להוציא אותם מהשקר. גם אם הגרים הללו לא ברור אחרי זה איפה הם היו, כל הנפש אשר עשו בחרן, איפה הם, מה קרה איתם. יש פעם אחת דיברת לכם על זה שיש איזה דרוש מסוים שהם היו נקראים עברים, נכון? היה הרחכנו את זה לכמה מקומות שרואים שהיו דמויות כאלו שהם בעצם היו קשורות לעם ישראל אבל לא היו עם ישראל. למשל כתוב אצל יוסף, והילך יוסף והמצא אותו איש, מאיפה הוא יודע? מי זה האיש הזה?
מלאך.
מלאך, אז אתה אומר, אבל יש גם פשט. מלאך זה פשט? כתוב, אם היה מלאך, כתוב שימצא אותו, מלאך. כתוב איש, ויש שזה מכיר אותו, ויודע שזה יוסף, ויודע מי זה האחים שלו. אז אמנם רשי בא לפשוטו של מקרא, ולכן רשי כפשוטו של מקרא אומר, מי שיכול לדעת כל הדברים הללו, סתם איש לא יכול לדעת את כל זה, סימן שזה המלאך. והוא מחבר את זה, ויש גבריאל, ולכן עושה את ההקש שזה המלאך גבריאל. אבל שמעתי פעם בשם שיעור שלמדתי אצל הרב מלי, שמדובר על איש מאותם אנשים העברים. אותם אנשים עברים שהיו קשורים בעצם לבית אברהם, בית יצחק, בית יעקב, והיה פה כביכול את זה עם אברהם שנוצר, אז ודאי שזה נשיא אלוקים אתה בתוכנו. זה הבן של הנשיא, זה הבן של יעקב אבינו שהוא בעצם המשיך של הנשיא, אז הוא יודע בדיוק מי זה הוא, מי זה האחים שלו, מה קרה איתם. זה אנשים העברים, וזה מופיע עוד כמה פעמים בתורה שיש אנשים שקוראים עברים, זה לא יהודים. זה עברים, זה אותם גרים, או אולי תולדות שלהם, שאברהם נכנס אותם דרך כנפי השכינה.
גם אליעזר, גם אליעזר ככה.
אבל איש עברי זה יודעים מזה. לא איש עברי יוצא, איש מצרי. איש מצרי לא. איש עברי, זה עברי אומר, לא איש עברי, זה עברי אנוכי אומר יוסף. ואני עבד עברי, ועל זה בעצם הוא זכה להיקבר בישראל, שהוא אמר שהוא מעבר. אז רואים שהביטוי הזה...
אשתו של פוטיפר אמרה, איש
עברי. עבד עברי.
הרב, אז אמרת גם מקודם על הבן של נמרוד, אליעזר.
כן.
הוא גם לא היה יהודי.
נכון. הוא ודאי אליעזר נכנס לך כנפי השכינה, אבל הוא לא התחתן עם אברהם, הוא עדיין נשאר ארור. כך הוא אומר לו, אתה ארור, אתה מבני בניו של חם, אתה לא יכול להידבק. הרי הייתה לאליעזר בת, אליעזר אמר לו, רק רגע, למה אתה הולך חוק? בוא נעשה שידוך פה, נסגור את הכל כאן. הבת שלי יצחק בת תלמיד חכם. אומר לו, יש בת תלמיד חכם, אבל יש פה עניין גזעי. עברנו הגזעני, כן, אין שום בעיה להגיד את זה. יש פה גזע, יש פה עניין.
אתה אומר לו, אתה גוי.
לא, לא גוי. כולם גויים, זה בני נוח, אין בו מושג כזה. כולם בני נוח. לא, וגם אליעזר יכול להיות שהוא הצד שהוא עברי. הוא השתייך לצד הזה של בני עבר, או למהלך הזה של מעבר העולם. עברי אולי, כולם משם בעבר, הוא היה משם מכנען. אבל כל פעם מצד האיחוס, שיש פה את השורש של העניין האלוקי שצריך להביא ולהמשיך בעולם, דרך בניו של שם, אי אפשר שידבק ברוך בארור. במגמה הזאת זה לא יוצא.
מאיזה זרע הוא בא?
חם.
מחם.
שעליו אב נאמר, הוא כנען,
עבד אבינו מלך. כתוב גם, כנענית מואביה לא יבוא, ורות המואביה הייתה גם מואביה.
הייתה מואביה?
ויצא
מלך המלך. רק שנייה, אבל היא לא הייתה מכנען. היא הייתה משם. היא הייתה מבני מילות. מילות. לוט זה אחיין של אברהם אבינו. אבל טוב, זה היה עוד חשבון אחר של למה יוצא משם דוד המלך. אז בכל פנים, אנחנו בעצם ממשיכים, זה יש לנו שם...
לא,
אי
אפשר לגייר אותו, או משהו, זאת אומרת...
תגייר, שום בעיה, הוא היה מגויר, הוא היה שייך למשפחה, אבל כשמדובר פה על יצירת כנסת ישראל, פה צריך שהדבר הזה יהיה איכותי ללא שום צייג. מספיק, צריך לעשות בירורים על גבי בירורים, עד שהסגולת ישראל תצא בצורה נקייה. הרי אצל אב אבינו היה צריך לצאת ישמעאל, ומיצחק צריך לצאת עשיו, וגם יעקב אבינו חשב אולי שיש כאלה שצריכים לצאת החוצה. גם יעקב אבינו לא היה ברור לו שכל בניו זה שייכים לישראל. הרי זה בעצם היה ויכוח בין האחים. הם חשבו כמו שעד עכשיו היה בירור והיה כל אלה שיצאו מהמשפחה, ישמעאל עשיו, ונדחו, יכול להיות שגם בתוכנו. יוסף חשב אולי שזה אחים, ואחים חושבים שזה יוסף. לכן בעצם זה היסוד של המחוקת ביניהם. אז חזרה אלינו, אז זה בעצם עניין של שמיים וארץ. וגם השמש והירח. אז בואו נראה את זה בפנים. שאילולי, אז זה בעצם, עד עכשיו, כלומר, המדרש הוא, כשמה שאומר פתח טוב פתחת, יש לעוברים ולשבים, ויש לגרים. זה עניין אחד שהמדרש בא למדנו. הפתח הזה, היסוד, המבוא לעולם, נכון, אמירו, הפתח של הבית זה היכולת של האדם להיכנס לתוך הבית, היכולת של האדם להיפגש עם הבית. על ידי מה שאברהם בא ופעל בעולם, יש את היכולת לבוא ולהיפגש עם העולם האמיתי. עד עכשיו חייתם בדמיון, ואולי אפשר לומר יותר חכים, חייתם בעולם שיכול לחזור לתוהו ובוהו, עולם ארעי. עד שאברהם לא מעמיד את העמדה הזאת של הטוב, של הצדק האלוקי, של הטוב האלוקי, של דעת השם שצריכה להידרש בתוך העולם, העולם לא עומד. העולם מותנה ועומד. והקדוש ברוך הוא אומר, על דעת, כן, שאני יודע שיש את הנשמה הזאת, אבל זה ידיעה אלוקית. זה ידיעה שאומרת, אני יודע שאתה קיים, אבל עדיין נשארת הבחירה החופשית לאברהם אינו. אברהם יוכל להגיד לקדוש ברוך הוא, תשמע, כבוד הרב, קיימתי את כל התורה כולה, אני בן 99, ברית מילה, גדול עליי. זה לא רק פיזי, כמו שאמרתי מקודם, זה לא רק פיזי. יש פה מהלך שלנו, אומר לו, קדוש ברוך הוא, תשמע, 90 ו... בוא נדייק, לא 90, או מגיל 3, זה כמעט 90 שנה, 95 שנה. מי שהקיע להכרתו שזה היה בגיל 48. 50 שנה אני פועל בעולם. 50 שנה אני קורא בשם השם. למענך אני לא עושה ברית מילה. למענך השם אני לא עושה ברית מילה. כדי להעמיד את כל מה שהעמדתי עד עכשיו. אני מוכן למסור את העולם הבא שלי למענך. יש לך יותר לשמה מזה? אנחנו צריכים לעלות את החשבון, את מה שאברהם חשב בדעתו בזה שהוא בא ואמר את זה. שהוא מקבל את אברהם צריך עצה ממרא. במה הוא צריך להתייעץ? עד עכשיו כל מה שהוא עשה, הוא היה צריך עצות. יש פה מבחן עצום וניסיון עצום שאברהם עומד בזה. הוא מקבל את זה על עצמו. מקבל את זה על עצמו, הוא עומד את כל העולם. כי אם לא, כשזה תלוי בדעה אנושית, אין הדבר קיום. כשזה עומד, עובר, ומקבל את הפן האלוקי בזה שהוא מסכים לדעת שמה שהשם קובע ומה שהשם רוצה ומה שהשם מצווה, זה נותן דבר לקיום. זה עוד בלי שאני מדבר מה העניין שבעצם, מה העניין המיוחד של הברית דווקא. למה הברית היא בעצם הדבר שחיכה לאברהמנו? אברהמנו הוא הגזע, הוא היסוד, וברית מילה נקראת יסוד. עכשיו נגיע אולי למה שאתה, מה שעל זה דיברנו.
שאלה, יש התייחסות יש התייחסות לתגובה של הסובבים את אברהם לגבי ברית מילה?
מדי. אברנו, יש מדרשים שזה מצוין, שזה, אברנו אמר שזה יחיק ממני את האנשים. שאנשים יתרחקו ממני.
למה?
יש לזה... לא יודע, לא ראיתי מה קרה אחר כך, אבל יכול להיות שאברנו ממשיך במרצה. בגלל שהוא עשה ברית.
למה?
כי עד עכשיו לימדת אותם משהו אחר. או השוני.
לימדת שם שיש הקדוש ברוך הוא.
לא, אבל לא לחבול. הם היו עובדי עבודה זרה, היו חובלים בעצמם כדי לרצות, היו מקריבים מבניהם לעבודה זרה. זה הניסיון של הקדע, אתה עושה את זה בעצמך. מה זה, או שיש פה גם נקודה שמבדילה בין אברהם אבינו לשאר.
אז איך הם גירו באמת כשהוא עשה את זה?
אז היו כאלה שתחכו.
תחכו?
התרחכו, ודאי, כי אתה עכשיו יוצר את השוני. עד עכשיו היינו שווים, ומתוך שאנחנו שווים, אתה בא ומרים אותנו כלפי מעלה ואומר לנו, תראו, אנחנו אותו דבר, בואו עכשיו תיפגשו משהו גדול. ואברהם אבינו היה פילוסוף עצום, היו מלחמות דעות עצומות, ולא מאנשים פשוטים, עם גדולי האומה, של האומות כולם. נמרוד זה לא מלך רק מצד המלכות שבו, הוא גם העמיד שיטה בעולם. עומד פה אדם מול כל השיטה העולמית, ומעמיד שיטה אחרת. זה לא אדם קל דעת, אדם דעה עצומה. עכשיו אתה שונה? אם שונים אנחנו לא מתחברים. תודה רבה, עד עכשיו היינו ביחד אחים. מכאן ואילך, תחיה אתה לבד, אתה עושה את עצמך, אתה משונה, אם משונה לא מסתדרים.
אז יצא שהוא קרקל לעצמו.
עכשיו מגיע הנקודה הזאת, אומר הקדוש ברוך הוא. אתה מבטל את הדעה שלך מול רצון השם. אומר הקדוש ברוך הוא, אני, בעבד, אני אלוקיך. אני אלוקיך, הכוונה שעכשיו אני מתגלה עליך. עד עכשיו היית ערל, כתוב בעברינו שנפל על פניו, כל עוד שהוא היה ערל, לא יכל לעמוד כי הוא מקבל את הגילוי האלוקי. אין לו עמידה, אין לו עמידה שלמה. המציאות שלו לא שלמה כדי להיפגש עם דבר השם. אחרי שהוא מל, המציאות שלו שלמה. המציאות שלו מושלמת. תרשו לי סוגריים. יכול לשאול שאלה. זה ככה רש"י מביא את זה על אברהם, כתוב ויפול על פניו. עד שלא מל, לא יכל לעמוד כשכדור לכם מדבר איתו. א', במקומות אחרים לא כתוב שהוא נפל. ב', על הגר, כתוב שהיא ראתה כמה מלאכים, מדברים איתה, אחד, שם, שלוש, ארבע, אחות ארבעה מלאכים, שום דבר, כתוב שנפלה, כתוב שהיא התכוונה. אברהם אבינו צריך ליפול כשהקדוש ברוך הוא מדבר איתו. שפחה לא נופלת. חילוק פשוט לכאורה, יש בהבדל בין מלאך לבין הקדוש ברוך הוא. חילוק פשוט. אבל אולי יש פה משהו יותר גדול. שפחה, לא, לא, אני לא רוצה להגיד שזה שווה, יש שפחה, יש גם בהמה. גם בהמה שרואה את השם, היא לא מתקפלת ונופלת. כי בהמה, מה שיש בה, בה מה, נכון? בהמה. מה שיש בה, זה מה שהיא. המפגש עם הגילוי של דבר השם, זה מפגש של האדם עם שיא השלמות. אז כאשר לאדם יש איזשהו חיסרון שקיים בו, אז הוא לא יכול לעמוד מול השלמות. השלמות בעצם מקרינה עליו את החיסרון בצורה, כמו שתקחו דבר שיש קרן אור גדולה, שדבר חסר, אז יש חושך. אז שיש פה את הגילוי הגדול, שהקדוש ברוך הוא בא ורוצה לדבר אותו על המשכיות, על ישראל, ואברהם הוא ערל, אז החיסרון בולט. שפחה, אין בה צד להיות שלמה יותר מה שהיא. מה שהיא זה מה שיש בה, מדבר אתה, לא מרגישה שום דבר של חסר. אצל אברהם אבינו, כיוון שהיה את הערלות, והוא מסוגל למדרגה יותר מושלמת של הברית מילה, אז שמתגלה אליו השם, אז יש פה חיסרון. אז כלומר, למעלתו הוא נופל. למעלתו זה אומר שהוא שייך למדרגה יותר גבוהה, לכן זה חיסרון אצלו. סגור סוגריים. כן.
להגיד הרי את המילה המראה, הוא ראה את, כאילו הוא גם
ראה. רש"י כותב על זה. רש"י כותב על זה. לא, רש"י כותב, הוא מבין בלעם. והנה מצאים אצל בלעם, גם אצל בלעם מצאינו, בגלל שהיה ערל, נופל הוא גלוי עיניים. גם אצל כתוב נופל. רש"י הביא את זה. באותו דיבור מתחיל.
הוא היה חולם, הוא לא היה, לא היה לו בעקיף.
לא, וזה היה, בשביל ישראל כתוב שכן.
אצל אברהם אבינו?
לא, אבל ישראל, בשביל ישראל זה היה בעקיף. כל הפרשה של בלעם זה היה בעקיף, לא בחלום. שלפני ישראל, אז הוא חיכה לחלום בדרך מקרה, דרך הרי. אבל אחרי כל הפרשה של בלעם, הוא עושה מזבחות, הוא הולך, חכה לגילוי.
אולי אפשר להגיד גם שהשפחה של הגר.
כן.
גם הראת האדמי מתוך שינה ולא מתוך...
אפשר להגיד גם שגם אצל אברהם אבינו יש דיון בין הראשונים, האם זה היה בגילוי או בתרדמה או בשינה או בזה, גם בזה אפשר לדון, אבל הביטוי של נפילה לא מוזכר. אז באמת רש"י מביא שבלעם, כיוון שהוא היה ערל, אז הוא היה נופל.
מעניין שאברהם אבינו, כשהיה תרדמה, כתוב היה תרדמה, אבל לא...
נראה לי, אם אני לא טוב חושב, שהרמב"ן פה על פרשת וירא, תחילת פרשת וירא, מדבר על זה שיש פה השגה שכל מה שקרה פה היה בנבואה. שום דבר לא היה בצורה ממשית. גם הנביא, גם המלאכים, כל מה שקרה, הכל היה במראה נבואה. והראה, הכל במראה של נבואה.
האמת היא, זה מעניין באמת בעניין של בלעם, שהאתון כן ראתה והוא לא ראה.
בדיוק, זה מה שזה מראה. הבהמה, בגלל שאין בה את החסרונות, אז היא יכולה להיות פתוחה לדברים אחרים, כי אין בה מספיק דעת כדי שהיא תיפגע מזה. לכן היא מסוגלת לראות דברים שהאדם לא רואה. אבל האדם, אם הוא יראה, זה יכול לשגע אותו, כי יש פה מפגש עם משהו הרבה הרבה יותר גדול, שהוא לא מסוגל לקלט אותו, לכן זה יכול לפגוע בו. אמר רבי לוי, עכשיו הגענו למדרש המפליא הזה.
הוא נפל כאשר ואו המלאכים, כאשר ואו האורחים, הרי הוא היה כבר עם ברית.
למה כתוב שהוא נפל?
וישלחו ארצה.
זה לא נפל. נכון,
זה שחבות.
שחבות, לא כתוב שהוא נפל. לא כתוב אפול על פניו, שחבות, זה כמו קידה. הוא בא ורואה בעצם מדרגה של אדם גדול, אז יש פה יחס של כבוד כלפי האדם. כמו כל אדם שרואה כלפי מלך, כלפי... לאברהם אבינו היה יחס של ביטול, ביחס ל... רואים איזה כבוד. אם נאמר שזה מלאכים, זה יותר מובן. אם נאמר שזה אנשים, אז שערבים משתחווים לאבק רגליהם, אז יש פה בעצם איזשהו... בבקשה תבואו להיכנס אליי הביתה. אבל זה לא מוזכר ביטוי של הנפילה. הביטוי של הנפילה, רש"י מדבר על ויפול על פניו. שם רש"י מדבר על הנפילה הזאת. לא, אני רש"י אומר. כל מה שאמרת עכשיו זה כדי לבאר את רש"י. רש"י כתב, על ויפול על פניו, כיוון שהיה אברהם אבינו עדיין שלא עשה ברית מילה, אז לא היה עומד. על זה הוא כותב, כתב על ויפול על פניו. אמר רבי לוי, לעתיד לבוא אברהם יושב על פתח גיהנום ואינו יום מניח אדם מעול מישראל ירד לתוכה. ואותן שחטאו יותר מדי, מה עושה להם? מעביר את העולם על גבי תינוקות שמתו עד שלא מלו. ונותנה עליהם ומורידם לגיהנום עד עוד יכתיב שלח ידיו בשלומיו חילל בריתו. מדרש מפליא, מפליא, מפליא מאוד. בואו נראה קודם את הפרשים לפני שאולי נפתח גם את העניין, את הדבר הזה. אז קודם כל אומר פה עץ יוסף לפני כן, אני רוצה לראות את ההתחלה משהו דבר לפתח אוהל. תראו את העץ יוסף דיבור המתחיל בפתח תו שפתחת, התחלת המדרש, כן? וכולי, כל המדרשות הללו מיתורה דפתח האוהל דריש לאו דרמיז בעד דאק אמר לפתח טוב פתחת לאו השם וכולי, ונאמר לו זה כאן. למה פה זה נאמר הגילוי הזה של וירא השם אל אברהם שפתח טוב פתחת? למה עכשיו? שלאחר שקיבל עוד ברית קודש זכה לגילוי שכינה במדרגה גבוהה בזכות שפתח פתח טוב לעוברים ולשבים, וכן בזכות שפתח פתח טוב ליחסים תחת כנפי השכינה זכה גם כן להגביל פני שכינה. יוצא שבעצם מה שאברהם פעל עד עכשיו באה ברית מילה ומעלת במדרגה כזאת גבוהה, ואז הוא גולה, זוכה לגילוי שכינה על כל מה שבא ופעל, את כל המפעל שפעלת בעולם, בין בעשיית נטיית הטוב, בין ברמת הדעת והקשר אל האמת. ברית המילה עכשיו מעמידה אותך על המדרגה הזאת שכדור הוא יכול יכול, מה זה יכול? כדור הוא מתגלה לך, אתה זוכה לגילוי שכינה כזה שבא ואומר לך את כל מה שאתה בעצם אימת את העולם. פתחת פתח לעולם של העוברים והשבים, פתחת פתח לעולם של הגרים, ובזה פתחת לעולם את הפתח לעולם. פתחת בעצם את הפתח שאפשר להיפגש עם העולם. עולם שהשכינה שרויה בתוכו.
כן, פתחת פתח.
אז זה על ידי זה שהעוברים בא עושה את ברית המילה. וברית המילה היא מקדשת את הגוף. היא באה והופכת את כל האדם כולו להיות קשור אל הקודש, ולא להשאיר שום דבר מחוצה לו, אין שום קליפה שדבוקה ביותר, אז היא בעצם מכניסה את הכל ומקשרת הכל לתוך התוכן האלוקי. הלאה, שילולי אטומי, מיל תחריתי, כי זה לא קשור לעניין הקודם. ודרש שרמז בלשון האוהל לומר שילולי אתה, אברהם אבינו לא ברא את השמיים והארץ הנרמזים בלשון אוהל, או לבריאת שמש וירח. על זה דיברנו שכבעצם כל המציאות כולה מתעלה על ידי אברהם אבינו, כל מה שהיה, כל הכוחות שקיימים בין שמיים וארץ, בין הכוחות של השמש והירח, אברהם אבינו בא ובעצם בא ואומר, אני מעלה את כל זה ומפגיש שהשמיים לא נבראו אלא לספר תהילת השם, וגם השמש וגם הירח, כל הם משרתים של משהו גבוה יותר. ועל זה הוא אומר, לא משאיר, אדם שבעצם נמצא רק, נפגש מול הטבע, הוא נעול, הוא קשור רק בטבע כמות שהוא, אין התקדמות. החוק קיים, אני שורד את חיי בתוך העולם הזה ונהנה ממה שיש. אין לי מגמה. אין תכלית, אין שאיפה, אין התקדמות והתעלות. למה? כי אין רצון. אין בורא לעולם. העולם הוא כמו שהוא, קבוע וקיים. בא אברהם אומר, עולם כזה לא יעמוד. עולם כזה נופל. עולם כזה חוזר לתוהו ובוהו. כזה הוא לא ברא עולם כדי שיהנו בו הבריות ממה שיש. והתעקע על מקומו, הוא ברא עולם כדי שיהנו מטוב השם, וכדי להיפגש עם טוב השם צריך אדם להיפתח אל טוב השם, צריך אדם לעמול ולהתעלות ולכת מחיל אל חיל ולרצות ולהתמודד עם כל מה שיש בעולם, ואז הוא יכול להיפגש עם טוב השם. זה מה שעברנו בא ונוטע בעולם. הוא מעמיד בעולם שמה שאתם רואים, רבותיי, השמיים והארץ, השמש והירח, כל מה שאתם מפגשים איתו זה פתח, זה יסוד שעליו הולכים לבנות את כל הקשר שלכם אל הבורא שברא. תשתכללו, תטיבו דרככם, תיפגשו עם הטוב, תראו את החוכמה שיש בדבר, תתעלו ותטיבו דרככם. זה בעצם המטרה של לשמה עולם נברא. כשהעולם יכול לפגש עם מגמה, עם שם השם שגלוז בתוך העולם, העולם יכול לעמוד. בלעדי זה, העולם חוזר לתוהו. איך זה קשור לברית מילה? אין שום פינה מחוץ לקודש. הברית מילה מבטאת בעצם שגם את הגוף אנחנו מתקנים. כי הטענה של הגויים, הטענה של טרון צרופוס הרשע, בא ואומר לו, הטבע, כמו שהוא נולד עם ברית, עם אורלה, מה אתם נוגעים? מה אתם משנים? על מה זה מיוסד? מה שקיים זה מה שיש. עם מה שקיים אני פועל, עם מה שקיים אני עושה, אין לשנות. כשאנחנו באים ומתקנים בברית המילה, וכדור איך הוא מצווה אותנו על זה, וכדור איך הוא רומז לנו שזה קיים, האדם נברא לתקן, האדם נברא לשנות. כדור איך הוא ברא את העולם, נכון, הכדור איך הוא ברא את העולם ומסיים, אשר ברא אלוקים לעשות. הבריאה לא הסתיימה, הבריאה הולכת ונוצרת, הבריאה הולכת ומשתכללת על ידי מה שאתם באים ומשתתפים עם הכדור ברוך הוא. לכן דווקא ברית המילה אברהם בזה מבטא שהוא בא ועושה את הברית, את כל המפעל שהוא בא ופועל, תבינו שיש מגמה. אני לא עוזר לכם מסתדר במה שקיים, אני פותח לכם דרך, אני סולל לכם דרך שתצעדו בה ותצעדו ותדריכו את כל העולם כולו להגיע אל הטוב.
אבל פה ידי הברית מילה הוא מראה להם את ההפך, מה שהוא אמר להם לא לפגוע בגוף.
אז עכשיו מתגלה פה משהו אחר, זה לא פגיעה, אז זה מסביר, אז זה הלימוד, אבל אני לומד את הלימוד הזה, הוא זוכה לגילוי שכינה. הגילוי שכינה הזה
הוא לומד, אבל מה עם השכינה?
הוא לומד,
לא, הקדוש ברוך הוא נותן לו את כל זה בגלל שהוא הביא את כל העולם.
אז אני אומר, אז אברהם אבינו, עכשיו עברנו מתוך זה, עכשיו הוא מעלה אותם, מדרגה יותר גבוהה. רבותיי, מעכשיו סדרה חדשה של שיעורים, כל מה שלמדתי, זה כמו שאדם נמצא בשיעור גמרא. הרב נותן שיעור, מעביר מהלך בגמרא. נפלא. תירוצים, קושיות, מסתדר על כל מהלך שלם, משלם. יונו מאחורת מגיע, רבותיי, יש לי קושייה אחת על הכל, פאף, נפיל את הכל. הרב, למה לימדת את כל מה שעד עכשיו? מה זה עוזר? אז מה שלימדתי. עכשיו את כל מה שלימדת, אני עכשיו עושה לכם מהפכה, מגיע למשהו חדש. עברנו זה מה שאמרנו
כ...
אז הוא אומר, הכניס אותם, ממשיך עם המהלך הזה. יותר גבוה, מי ש...
רוצים להקשיב לו עכשיו?
סמוך על אברהם אבינו. אבל עכשיו יש לו מדרגה הרבה יותר גבוהה של דעת. וקודם הוא היה מתוך הדעת האנושית שלו, עכשיו הוא נביא. עכשיו השם מתגלה עליו. השם מתגלה עליו בזכות הברית. עכשיו יש לו עכשיו בכלל הערות אחרות לחלוטין. כשאדם מדבר מתוך הערה אחרת, אז מי ששומע רואה שיש פה משהו אחר בעולם. זה מה שהוא אומר. כי מעטה על ידי להיות ברית היה כדאי למפרע לברוא כל אלה בזכותו. ואם לא קיבל מצווה זו, היה העולם חוזר לתוהו ובוהו. אם לא בריתי, שאלה בכדי ככה.
ברית.
חוקות שם הארץ.
אתה לא מבין איזה ברית.
לא שמתי. אבל שאלה זה ברית. עכשיו נגיע לפתח של הגיהנום. וזה אנחנו, יש לנו דקה, טוב. אז דקה לסיים את העניין. מה העניין של הגיהנום, רבותיי? אש, נפלא, ציורים, כל מה שזה, תמחקו מהדבר. גיהנום זה מקום שבו הנפש והנשמה של האדם מזדקחת ומצטרפת וחוזרת לקור שורשה. היא נוצרה מתוך מה שקדוש ברוך הוא בא ויצר אותה. הגיהנום בא לצרף ולזכך ולהעמיד את הנשמה חזרה על טהרתה. ומאלה כל העבירות של האדם זה דבר שאותם את הלב, אותם את הנשמה, לא מקלקל אותה, אלא בעצם מכניס יסודות של לכלוך שמלכלכים את הנשמה, בא הגיהנום ומנקה ומנקה ומנקה. זה התפקיד של הגיהנום. עומד אברהם אבינו לעתיד לבוא. לעתיד לבוא זה בעצם ביום שהחשבון הוא לא חשבון פרטי של כל אדם לאדם כשבא ומתבקש לעולם האמת, אלא זה החשבון הכללי שכל האומה הישראלית באה ועומדת לדעת מי שייך ומי לא שייך, מי יכול להיות בעצם דבק בהשם ולא שייך לאמת הזאת בצורה שלמה ומי שלא, רחמנא ליצלן. עומד אברהם אבינו כאבי האומה, ובזכות ברית המילה אומר מי שמהול הוא לא נכנס לגיהנום. למה? כי הברית מילה בעצמה היא זאת שמראה שאנחנו חתומים ביסוד, חתומים בתורתנו, אין בנו שום צד של טומאה ושל קלקול ששייך בנו. הברית עצמה שאדם עושה בבשרו הוא מתקן גם את הצד הגופני שבו להיות שייך אל הקודש, לא רק הצד של המחשבה והשכל, לא רק הצד של הנפש, לא רק החלקים הפנימיים שבאדם, אלא גם החלק של הבשר, החלק של של הבשרניות, של החומריות שיש לנו באדם. וזו ההתמודדות של האדם בעולם הזה, לבוא שהחומר לא ימשוך אותו כלפי מעלה אלא גם את החומר יעלה למעלה. אדם שחותם בברית הוא גם מעלה את החומר כלפי מעלה. אומר אברהם אבינו, כל מי שמעול לא צריך גיהנום. אני מגלה שהשורש הזה שיש בו, היסוד הזה שקיים בו, זה יסוד כזה שלא צריך את הגיהנום כדי לתקן אותו. זה תיקון אחר שצריך. אני, אברהם בא ומסנגר עליו, זה לא דבר חיצוני. לכן הקדוש ברוך הוא לא עובד על אברהם אבינו. כי האמירה של אברהם אבינו זה אמירה אמיתית, זה אמירה נכונה, כי עם ישראל ביסודם נקראים מולים. עד כדי כך שאדם שנודר את עצמו מליהנות מישראל, גם אם אדם ישראל שהוא ערל ולא מל, כל מיני סיבות, הוא אסור לו. למה? כי אדם ישראלי נקרא מהול. זה בטבע שלנו, זה ביסוד שלנו, זה במהות שלנו. אבל אם יש שצריך עדיין דבר כשהיה לו קלקול כל כך יסודי כזה, שעדיין צריך את הגיהנום כדי לצרף אותו, לכן חייבים בעצם להגיד, נכון, אתה מלת, אבל בעצם אתה כל כך קלקלת את עצמך, שכביכול החזרת על עצמך את העורלה. החזרת על עצמך את העולה, לכן זה לא משחק בין אברהם אבינו לבין הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא בעצם אומר, אותו אדם שכל כך קלקל, בעצם היסוד של הברית נמחק ממנו, לכן צריך להחזיר את העולה כדי שיבוא את התיקון של הגיהנום. ועל כל פנים בא אברהם אבינו, וזה מה שבא אומר, כחום היום הוא בא ומונע מכל אדם ישראל שמעול, וזה מעלת הברית שבעצם מפגישה אתנו עם המהות האמיתית של נשמתנו, לא רק שתישאר בתוך, כנשמה פנימה, אלא נשמה שהולכת ומתפשטת עד הגוף החומרי הגס ומראה אותו באור גדול. זו מעלה שעברנו בא ונוצא בתוכנו, שנזכה מתוך כך בעזרת השם לשמור על בריתנו.